שאל איש משלומי אמוני ישראל את השאלה הבאה, אומר כבוד הרב, אני נבוך מאוד מאוד בדבר המינוי של אדרי למפכ"ל. מצד אחד, לכאורה, טובת המדינה היא שנבחר את הטוב ביותר ולא נבחר מישהו שאולי חלילה לא מתאים לתפקיד. מצד שני, נראה לי שדרך ההתנהלות היא נוראית מאוד מאוד, פשוט מעין משפט שדה שנעשה למעומד. כל פעם באים עם אינפורמציות שונות, מלווה בתקשורת, והוא אומר שהוא שמע לאחרונה אחד מהפרשנים אומר שתהיה החלטה אשר תהיה, היה מן הראוי שהוא עצמו כבר לא יגיש למועמדות, כי הוא כבר כמו ברווז מרות נוצות. והשאלה, אומר אותו שואל, האם באמת אפשר למרות נוצותיו של אותו אדם ואחר כך לומר לו אל תגיש מועמדות? תשובה, באמת צורת ההתנהלות היא לגמרי לגמרי לא לפי אורחות התורה. עלינו לזכור, הוועדה הזו היא ועדה מייעצת, והרכבה הוא ארבעה, הוא איננו הרכב של בית משפט. בית משפט, ההרכב שלו צריך להיות פרד, לא זוגי אלא פרד, כדי שאם תהיה מחלוקת תהיה יכולת הכרעה אחרי רבים להטות. אבל כיוון שמראשית הדרך ראו בה כוועדה ממליצה מייעצת, לקחו ארבעה חכמים ועל מנת שיקבלו את המידע וישקלו וימליצו, ומשום כך אי אפשר לבוא לאדם אשר מינה לו יועץ ולימים אומרים לו, תשמע, היועץ אמר לך כך, אתה חייב לקבל את דברי היועץ. יועץ זה יועץ, אם אני רוצה אני אקבל את העצה שלו, אני לא רוצה אני לא אקבל את העצה שלו. ברור שכאן שכמובן מדובר בטובת המדינה ולא עצות פרטיות, אז מניחים שיקבלו עצה של חכמים, כי סוף סוף הדברים נבדקים על ידי אנשים חכמים. אבל הנמלא כשהדברים מתנהלים כדת וכהלכה. הכיצד? אם באים ואומרים, מוריי ורבותיי, כל המועמדים אשר שמותיהם יגיעו לפנינו לדיון, יש לכם מועד עד תאריך זה וזה להמציא לנו את האינפורמציות ביחס למועמדים, והאינפורמציות הללו, קובלנות או כל מיני דברים כאלה, חייבים להיות בפני המועמדים, כדי שאם יש להם מה להשיב יוכלו להשיב, ואנחנו נשמע ונראה אם יש בדברים ממש מבחינת הקובלנות, אם יש דברים ממש מבחינת ההגנה שהאדם מגן על עצמו מפני אותם קובלנות. אבל זה צריך להיות הליך תקין, ואז בתום המועד תאמר הוועדה את דבריה. לא יעלה על הדעת שכל פעם עוד אינפורמציה ועוד אינפורמציה ואין לדברים סוף. חשבו כולם שהדרישה הזו שאדרי יעשה את הטסט הזה, פוליגרף תעסוקתי, שלא היה חייב בו, בזה הוא גומר, והוא הסכים והצליח, אז בזה חשבו שהוא גמר. והנה לא, יותר מהבדיקת פוליגרף יש עוד עניין ועוד עניין ועוד עניין. ללא כל קשר עם המועמדות למפכלות, זה הרס של בן אדם, הורסים בן אדם, פשוט הורגים אותו. אנחנו נגרום לכך, מלבד פגיעה בזכויות הפרט, אנחנו גם פוגעים, רבותיי, ברצון, במוטיבציה של בני אדם טובים להגיש מועמדות. כי בעידן הזה התקשורתי לא יוכל אדם כמעט למצוא מנוס או מפלט מכל מיני תלונות, מהם תלונות סרק, מהם תלונות אולי אינם סרק, אבל לא שיש בהם ממש כדי לפסול וכו'. ואם לא ימצא הן אותו מעמד בעיני בני אדם מסוימים, לא ירדו ממנו, לא ירדו ממנו, ויתחילו עוד ועוד להשמיץ אותו ולהכפיש אותו וכו', שאז בני אדם אמרו, מלא ולצרה הזו, עם כל הכבוד שאני מעוניין להתקדם ומעוניין לתרום את חלקי למען המדינה, אבל אם זו חברה שאוכלת את יושביה, אז עם כל הכבוד, טוב לי להיות בביתי, ללכת לעסקיי, עסקים פרטיים, אני ארוויח טוב, יש לי קידום, יש לי רזומה טוב וכו'. לכן, כפי שאמרנו, דרך התורה היא לא כזו לגמרי. עלינו לזכור, רבותיי, גם דוח של מבקר המדינה, ואין לומר כל מיני תלונות שמתלונן פלוני וכו', לא נבדקו על ידי גורם משפטי מול המולן. רבנו בתשובה אומר, כשרוצים להדיח חזן או בעל מעמד שררה, ומרננים עליו, זה אומר בכו, וזה אומר בכו, וזה אומר בכו. אומר, כל עוד הדברים לא מוצקים, אלא זה אומר בכו, וזה אומר בכו, אין לדברים ממש. על אחת כמה וכמה, אומר הרמב״ם בתשובה, אם יש עניין לבן אדם מסוים כנגד המולן, ומתחילים לדבר, והוא יוצר את הרינויים, במיוחד בעידן התקשורתי הזה, אז ודאי ודאי אומר הרמב״ם, אי אפשר לשמוע תלונות כאלה שיש רקע ויש סיבה מאחורי המלינים, מאחורי המלינים. אז אין אנו יודעים בדיוק מה קורה, אבל ודאי שההליך הזה לא תקין. אנחנו מבחינים בכך שני דברים. א', העניין הזה של כאמור לא נתנו למולן לבדוק בהליך שיפוטי את דברי המבקר כנגדו, כי זה דברי מבקר, אבל הוא לא עמד בפני הליך שיפוטי כדי לברר את העניין של הביקורת. דבר שני, עלינו להבדיל בין דבר מהותי ובין דבר פחות מהותי, אולי כשל בשיקול דעת, אבל לא מעבר לזה. זה לא אומר, רבותיי, זה לא אומר, רבותיי, שכשלים קטנים צריכים להגיע לרמה של לחסום. אמרו חכמים בגמרא שאין ממנים אדם אלא מי שיש לו קופת שרצים מאחוריו. שהרי שאול המלך לא היה לו קופת שרצים מאחוריו, אז לא היה לו משהו שהוא התחיל להיות, הוא התחיל תפקידו כענב. אחר כך היה קשה מאוד, עמד על אישיותו ועל תפקידו ועל כיסאו בצורה מאוד מאוד קשה. אם היה לו קופת שרצים מאחוריו, אז ממילא היה ממתן את עצמו. למה? יזכירו לו את קופת השרצים. הנה, שמואל הנביא היה ענב. מדוע? הוא היה לוי, ויש לו קופת שרצים אחריו. אם היה מרים את הראש, אומרים לו, מי אתה? תזכור את קורח. מה עשה? קורח. אז יש קופת שרצים מאחוריו. אבל זה לא אומר שאדם עבריין חס ושלום, זה יהיה קופת שרצים מאחוריו. לא. אבל בהחלט זה אומר, אם אדם תיקן בתיקון של ממש, אז לא רב, אבל תן לאדם את האפשרות, את האפשרות. אבל ברגע שבני אדם כבר לגמרי לגמרי נותנים את השלטון לאמצעי התקשורת, התקשורת לא רק מדווחת, היא שופטת, היא מכריעה. כמו שאמר לי השואל, הוא אומר לי, הוא אומר, שהפרשן הזה אומר, גם אם נניח, הבעדה תקבל את דבריו של שר, אם יופיע בפניה, גם אם, משהו לא מאמין, גם אם, הוא צריך לבטל את מעמדותו, כי איך כבר יגיש את מעמדותו, כשהוא ברווז מרות נוצות? מי מרת את נוצותיו? אם לא אותה אינפורמציה, אותו קמפיין תקשורתי מאוד מאוד, מאוד דורסני. דבר שני, רבותיי, ראו גם ראו לאן הגענו. מה מתברר? עכשיו כבר אומרים שהשופט גולדברג היה לו דעה קדומה על מר אדרי, ולכן הוא נלחם חזק מאוד, יכול לדעת, אמת או לא אמת. זאת אומרת, עכשיו אנחנו נמצאים במצב שכבר השופט, יושב ראש הוועדה, נמצא במצב שהוא צריך להגן על עצמו אם באמת לא היה לו עניין, אם לא היה לו דעה קדומה. אז כבר אף אדם לא יוכל למלא שום תפקיד בנסיבות כאלה. דבר נוסף, חשוב למדי, באוזניו של השופט גולדברג, אחרי בקשת המחילה. מלבד שההרכב שלכם הוא ארבעה, דבר שמוכיח שאתם לא מוסד שיפוטי, לא ועדה שיפוטית אלא ממליצה. אבל אוקיי, הייתם שניים מול שניים. למה אתה משתמש באיזשהו כלל שצריך בדיקה, שהיושב ראש יש לו שני קולות? למה אתה משתמש בזה? הרי אחריות גדולה מאוד. יש בהלכה היהודית דבר נפלא מאוד. יוסיפו הדיינים. ברגע שיש בית משפט והגיעו להכרעה ואין רוב, מוסיפים דיינים. ודנים מחדש, אולי שמה יש שכנוע, ומחליטים אחרי רוב. אז קצת ענווה, רבותיי, קצת אחריות. לא לומר, אני, הקול שלי הוא בין שני קולות. זה כלל שטעון בדיקה. אבל כאן, אתה רואה שהמדינה שסועה, צריכים להחליט, אוטוטו, כבר נגמר התפקיד של המפכ"ל הקודם, צריכים למנות מלא מקום. למה לזעזע המדינה? גם זה שיקול. עד שאתם לוקחים בחשבון שלא יגיע מפכ"ל בלתי ראוי, אבל גם הזעזועים האלה צריך לקחת אותם בחשבון. ואיזהו חכם הרואה את הנולד? יוסיפו הדיינים. תגיד, רבותיי, בואו נזמין עוד, אני מבקש מהממשלה להוסיף עוד מישהו או כמה שנוכל לדון בכובד ראש. בבקשה, אבל לא לגרום מצב כזה, תוהו ובוהו ומבוכה גדולה מאוד מאוד. משום כך, מוריי ורבותיי, התשובה לאותו שואל ממוני ישראל, יש למדינת ישראל ולחברה הישראלית המתקדמת הרבה הרבה מה ללמוד ממשפט התורה ומהערכים שלה. משפט התורה מאוד מאוד אחראי כלפי האינטרס הלאומי, אבל לא חשוב גם הערכים הלאומיים, שאסור בשום פנים ואופן מצד אחד לדאוג שיהיה מפכ"ל מוצלח, ומצד שני להרוס כל ערך, להרוס את כבוד האדם, להרוס הרבה הרבה דברים חשובים בצנעת הפרט.